ערב טוב. הזמן הזה שלנו עכשיו זה זמן של שיחה נוספת שנוגעת בנושאים שאנחנו לומדים אותם, מתרגלים אותם, אולי בעיקר תבלבלים מהם. ובסוף שלה, הזמן הזה שלנו יהיה מחולק לשניים, של חלק של שיחה שאני ככה אתן עכשיו, והחלק השני זה זמן של שאלות שאולי עולות לכם עכשיו במהלך היום, תוצאה מהתרגול, תוצאה מהלימוד, תוצאה מהחיים. אז ככה זה יהיה בחלק השני. ורציתי להעמיק אל תוך הנושא שנגענו בו פה במהלך היום, הנושא של ההתבוננות שהיא אחרת, התבוננות אחרת, או איך מתמודדים עם כאב. אז כבר בעצם השאלה הזאת יש קצת קאץ'. מתמודדים, כאילו אנחנו באיזושהי זירת אגרוף ואנחנו צריכים להתמודד עם יריב או אויב. זה כבר איפשהו שם את זה בצורה כזאת. לפני שאני אמשיך, אני רוצה ככה סתם לדעת משאל מקרי ביותר, מי ברגע זה ממש חווה כאב? כל השאר, כרגע לא. קודם כן, אחר כך כן. טוב, אז האמת שאין באמת מישהו שלא מכיר את את התחושה הזאת. וזה מין אומנות כזאת של איך לדבר גם על משהו שהוא קצת יותר נוגע בטכניקה של איך לעשות משהו, ובו זמנית לא לשכוח את ה-big view, את את האמת העסיסית הזאת שהיא בעומק שוכנת של כל הגישה הזאת, ועל מה אנחנו מדברים. כשאנחנו אומרים את המילה השקפה, סטיבן הזכיר את המילה respect באנגלית, respect, האופציה הזאת להסתכל עוד פעם על משהו, או השקפה, או המילה המאיימת קצת, ויפסנה. אותה מילה, insight, תובנה, ראייה צלולה, ראייה אל תוך הדברים. הקשר שבין תפיסה ובין ראייה, הוא נמצא גם בשפה העברית, אגב, גם באנגלית, גם בסנסקריט. התובנה והראייה, התפיסה, ההבנה והראייה. ויפסנה. צלולה, לא סתם. פסנה זה סנסקריט. הנה, את יודעת מילה אחת בסנסקריט. כולנו. זה בא מהשורש פסיה, שזה לראות. וי פסנה, יש לו איזושהי תחילית מגדילה אותו, שזה אומר ראייה לעומק, ראייה אל תוך הדברים כפי שהם, או חלק מתרגמים את זה, ראייה מאחורי איזשהו וילון או איזשהו משהו שמסתיר לנו. הראייה עצמה, בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה זה ראייה חדשה? ראייה טריה, בוא נגיד ככה. כי במילה טריה יש לנו גם את הרעננות הזאת וגם את של החדש וגם משהו טרי, כן? יצא ישר עכשיו מאיפשהו. ובעצם ההזמנה היא כל רגע מחדש, כן? להתבונן על העולם, על עצמנו, זה שני אירועים בלתי נפרדים, דרך אגב, אם לא שמתם לב, בעיניים האלה. ההנחה או ההבנה בעצם היא שאנחנו בדרך כלל מסתכלים דרך מה שיעל הזכירה לפני הרבה שעות שהתחלנו, הטייס האוטומטי הזה. הטייס האוטומטי או הטייסת האוטומטית שאצל כולנו הם שוכני קבע, אצל רובנו, הם בדרך כלל אלה שמנהלים את החיים שלנו. נדמה לנו שאנחנו on top of things, שאנחנו אלה כן, אולי לחלק מכם האשליה הזאת כבר התנפצה, אבל האופן שבו אנחנו תופסים וקולטים ומפרשים את הדברים הוא כל כך מהיר, והוא זה שמכתיב גם את החוויה שלנו. המילה הזאת, ויפסנה, ראייה צלולה, ראייה אל תוך הדברים כפי שהם, באה ואומרת, רגע, איך שאנחנו מסתכלים עכשיו, זאת לא ראייה חדשה, זאת לא ראייה טריה, זאת ראייה מהישן, מהקודם. וכולנו מכירים את המקום הזה, הוא מקום שהוא בעצם אחד הדפוסים הכי שכיחים שלנו כבני אנוש. כשמגיע אלינו חוויה או גירוי לא נעימים, מטבע הדברים אנחנו רוצים להימנע מהם. אנחנו או ככה נמנעים או הודפים. כשמגיעה חוויה או מגיע גירוי שהם נעימים ובקנאים, בין אם חיצוני, בין אם פנימי, מטבע הדברים אנחנו רוצים עוד מזה. כן? אז אנחנו או נוהים אחרי זה, או ממש רודפים אחרי זה, מנסים להשאיר אותו אם הוא נמצא, או מנסים לרדוף אחריו אם הוא עדיין לא נמצא. אלה הם שתי תנועות מאוד מאוד אנושיות, מאוד מאוד שכיחות. כן? התנועה של לרצות משהו, כן? לקחת אותו פנימה, והתנועה של להדוף או להילחם. התנועה הזאת. זה שזה טבעי, זה לא אומר שזה מיטיב איתנו. זה כמו שחלק מכם מכירים, התנועה הטבעית נוכח כאב, זה מה? בדיוק, כולנו עושים את התנועה הזאת, הופ, זה טבעי, אם ניקח אמבה מסכנה, נשים עליה משהו חומץ, היא תתכווץ כדי שמינימום מהשטח פנים של התא שהיא ייגע בגירוי הלא נעים, הצורב. זה טבעי. אנחנו כבני אדם, קצת יותר מפותחים מזה, ממשיכים לשמר את אותה תנועה, את אותו קיבוץ. אותו קיבוץ, שהוא מאוד מאוד טבעי, בעצם לא מיטיב. כי מה הוא עושה? שעולה תחושה של כאב, הרבה פעמים רוב הסיכויים, מה זה קורה, מה קורה בתנועה הזאת? זה קולה את זה בפנים, ומשאיר את זה עוד. וזה גם מדובר על כאב פיזי, וגם מדובר על כאב נפשי. כן? ומה זה התנועה הזאת? מה התנועה הזאת יכולה להיות? אם אנחנו מדברים על כאב נפשי, זה יכול להיות, קרה לנו איזשהו אירוע, קרתה לנו איזושהי דרמה בחיים, מישהו העליב אותנו, או מישהו עזב אותנו, או כל הדברים שגורמים לשברון לב גדול. הקיבוץ יכול להתבטא בזה שאנחנו נחזיק את זה. שוב ושוב 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 נחזור לזה במחשבה שלנו, בזיכרון שלנו. ננסה לחשוב אולי שאנחנו מאבדים את מה שקרה, אבל בעצם שוב ושוב ושוב ניסה על אותם פסי רכבת שדיברתי עליהם קודם, פסי רכבת, כן? הרכבת שלנו לא יכולה לזוז משם, יש לה פסים. היא נוסעת בנתיב אחד. וזה קולה את אותו הדבר בפנים. עם כאב פיזי, אותו סיפור בדיוק קורה. אותו סיפור בדיוק. יכולה להיות תחושה מאוד לא נעימה. אנחנו נכנה אותה כאב, וכל הגוף או החלק הזה של הגוף התכווץ שם. כשהחלק הזה של הגוף מקווץ, יש פחות נשימה, יש פחות תהליכים שקורים, כן, של התחלפות, של השתנות וכו'. ואפילו בלי להיכנס לביולוגיה של זה, אם אנחנו מדברים רק על התנועה במיינד, תנועת המטוטלת הזאת, בין לאחוז חזק או לרדוף אחרי או לנהות אחרי מה שנעים, ובין להדוף בכל הכוח, להילחם, להירתה, לפחד ממה שלא נעים, אלה הן שתי תנועות שגורות שלא משאירות לנו הרבה חופש כבני אדם. הן בדרך כלל אוטומטיות, הן בדרך כלל קורות מתחת לסף ההכרה שלנו. האיכות הזאת שסטיבן דיבר עליה קודם, של מיינדפולנס, מאפשרת לנו לחשוף את מה שמתרחש מתחת, כן? מתחת לשטיח. זאת לא חשיפה כזאת גדולה, אם נעצור רק רגע, נעצום עיניים, או אפילו בלי לעצום עיניים, פשוט נעצור רגע, ונתבונן על מה מניע אותי עכשיו ברגע הזה, אולי די בקלות נוכל לאתר את המקום הזה. כשאנחנו מסוגלים לעצור, זה כבר דבר מאוד גדול אגב. זה מה שכולכם עושים פה, וזה בכלל, בכלל לא מובן מאליו. זאת עצירה. כל העולם רץ שם בחוץ, ממשיך, 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 ממשיך. עוד גירוי נעים, פחות גירוי לא נעים, כן? זאת האסטרטגיה, זה הניסיון. אבל העצירה הזאת... אחר כך, אוקיי? אני אסיים, ואחר כך יהיה זמן להערות, שאלות, תגובות. תודה. אני פשוט קוטע לי את חוט המחשבה, אז אני שוכחת איפה הייתי ומה עשיתי. איפה הייתי? מה אמרתי? מישהו הקשיב? כן, תודה. אז עצם העצירה הזאת היא כבר דבר גדול, כי זה מאפשר לנו להסתכל מה קורה עכשיו, מה באמת קורה עכשיו. לא שתמיד נראה את זה, זה לא כזה מובן מאליו, זה לפעמים מסתתר, לפעמים מתחפש, אבל זה כבר פותח מרחב אפשרויות שכזה, שהוא אחר מאשר הריצה האוטומטית, שיש אותה לכולם, בריאים, חולים, לא משנה מה ההגדרה ומהי הקטגוריה שאנחנו כרגע גרים בתוכה. אז אני רוצה ככה לכוון את הפנס שלנו על המקום הזה, קודם כל על הדפוס, שנכיר אותו טוב, שנוכל לזהות אותו בתוכנו, וכשנוכל לזהות אותו בתוכנו, זה מעלה מאוד את הסיכויים גם להשתחרר ממנו, גם להיות פחות מותנים, פחות תגובתיים. העבודה עם כאב מבקשת מאיתנו שינוי של נקודת המבט, שינוי של הוויו, של ההשקפה, וההשקפה זאת אחת המילים החשובות בשפה הזאת שאנחנו מדברים אותה, בלימוד הבודהיסטי או בתמצית של מה שלימד הבודה, ההשקפה שהיא נכונה. מה פירוש נכונה? זאת היא שתורמת להתעוררות של הלב שלנו. זה מה שהופך אותה לנכונה. זו ההשקפה שעוזרת לנו להפחית את רמת הסבל. אז הבודה סיפר על זה כל מיני סיפורים, על מה זאת ההשקפה הזאת ואיך מגיעים אליה. ונכון לעכשיו אני רק רוצה שנזכור בתודעה שלנו את האפשרות הזאת בכלל, שמה שאנחנו תופסים עכשיו זה רק חלק מסוים מתוך. חלק מסוים מתוך משהו מאוד גדול. והאינטרפטציה שלנו אותו, שהיא מאוד מאוד מיידית, היא זאת שמכתיבה את החוויה שלנו. בשנות ה-80 או ה-90, אני לא זוכרת, היה מין קטע אופנתי כזה של תמונות, אולי חלק מכם זוכרים, תמונות כאלה, מין פיקסלים כאלה של מחשב, תמונות גדולות שהיינו עומדים ומסתכלים עליהם, הכל היה מין ג'יבריש כזה של פיקסלים, ופתאום, אחרי זה כמה זמן של בהייה, דברים היו מסתדרים במקום, וזה היה מין תלת מימד כזה, נכון? איכשהו הם נעלמו מהנוף, אבל אז היינו רואים מה היה לכם בבית. לי היה מטוסים של F-16, אח שלי. דולפין. דולפין, נשמע הרבה יותר עדיף. זה היה מין, כן, ככה. זאת חוויה נורא מעניינת, כי אנחנו עומדים ומסתכלים על משהו, ואנחנו יכולים להישבע, יחתימו אותנו, אין שם כלום, אין שם כלום, אין שם סתם מין פיקסלים בכל מיני צבעים, אין שם שום דבר קוהרנטי. ופתאום, משהו משתנה. מה משתנה? הראייה משתנה. משהו בקשר בין עין ומוח, ובקיצור, משהו משתנה ואנחנו רואים משהו שלא ראינו קודם, יכלנו לחתום, נכון? שהוא לא היה שם קודם. אבל ברגע שראינו אותו, כבר אי אפשר לחזור אחורה. זאת אומרת, יכול להיות שנעמוד שוב שבוע אחר כך אחרי אותה תמונה, מול אותה תמונה או מול תמונה אחרת, אבל כבר נדע. שוב לא נראה כלום, אבל כבר נדע שזה לא כל הסיפור. זה פחות או יותר הדרך הרוחנית. זה כל כך מעודן, זה כל כך קשה לפעמים להסביר את זה. הרי איך אפשר להסביר למישהו שלא רואה, והוא אומר לנו, אבל אין פה כלום. ואנחנו מבינים את החוויה הזאת, כי גם אנחנו היינו במקום הזה. ואנחנו לא יכולים לגרום לו לראות. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, עוד קצת, תסתכל עוד קצת. אולי עוד רגע, קצת סבלנות, קצת עוד קצת התמדה. יש שם משהו, חכה. יכול להיות שהוא בכלל לא מאמין לנו, לא יסמוך עלינו בכלל. וגם אם כן, הוא עדיין לא רואה. אבל משהו בתוכנו יודע, כי ראינו, או כי אנחנו רואים עכשיו. ואת אותו משהו אנחנו רוצים להעביר הלאה. זה הסיפור. אז כשאנחנו מדברים על ההשקפה הזאת שמשתנה, על הראייה שמשתנה, זה נוגע ישירות בכל הסיפור הגדול הזה, ההפרדה, הבדל בין כאב ובין סבל. יכול להיות ששמעתם את המשפט הזה פעם, הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל לא הכרחי. וואו, יכול להיות שזה נשמע מופרז. כאילו, מה זאת אומרת? כאב זה סבל, זה אותו דבר, לפחות בחוויה של רובנו זה אותו דבר. אז הבודה סיפר על זה סיפור, חייתי להגיד קודם. סיפר על איש שהולך ביער, ופתאום נתקע בו חץ. כן? משום מקום נתקע בו חץ. כן, באיש, לא בבודה, באיש. איש הולך ביער, פתאום נתקע בו חץ. במקום לעשות את הדבר הנכון לעשות, שזה פשוט לעצור, צריך לעצור בשביל זה, אין ברירה, ולהוציא את החץ, פשוט לשלוף אותו, מה הוא עושה? הוא תוקע בעצמו חץ שני. אנחנו מסתכלים, לא מבינים מה קורה. הוא ממשיך, הוא תוקע בעצמו חץ שלישי, חץ רביעי, חץ חמישי, וכך הלאה וכך הלאה. זהו, זה כל המשל. אז כנראה שבהודו האנשים לפני 2600 שנה היו נורא משונים. אבל מה הנמשל? זה בדיוק אותו דבר כמו היום. כמו שאנחנו עושים הרבה מהזמן. יעשה לנו הנחה, לא נגיד כל הזמן, הרבה מהזמן. ועל מה אנחנו מדברים? החץ הראשון זאת החוויה הגופנית, התחושה הפיזית. למשל, דקירה. למשל, חום. למשל, קיבוץ. אני מדברת איתכם על תחושות שאפשר להגדיר אותן ולזהות אותן. אוקיי? למשל גירוד, למשל תחושת נמלים, כן, נימול, עקצוץ, אוקיי? תחושה שהיא לא נעימה. מכירים? הייתה לכם כזאת פעם? רק לי? זה החץ הראשון. מה החץ השני? אוי, לא. עוד פעם זה מגיע. פחד. יכול להיות. יכול להיות שהחץ השני זה פחד, זה שוב פה מגיע. מה החץ השלישי יכול להיות? אולי כעס. למה אני מתנהג ככה? למה זה קורה לי? אולי זאת אשמתי, זה כבר חץ רביעי, אשמה. חץ חמישי. אני... משהו היום ונורא הולך לקרות לי, אני כבר רואה את הדבר מגיע, אני מזהה אותו מפעם קודמת, והנה, הנה, הנה. אותו סיפור קורה גם עכשיו. כן? אנחנו כבר יודעים. עכשיו, כל התהליך הזה קורה נורא נורא מהר, כן? זה זיהוי והופ, כל הפרספציה, כל ההשלכה והחוויה שנולדת בעקבותיה קורות תוך חלקיק שנייה. זה הסיפור, בגלל זה אנחנו לא תופסים את זה, כי זה נורא נורא מהר. בסרט, דרך אגב, מישהו אמר לי, יש 24 פריימים בשנייה. זוכר, דניאל? 24 פריימים בשנייה. ואז מה? זה בסך הכל פריימים, כן? 24. זה המון, בשנייה אחת, זה נראה לנו כאילו הדבר באמת זז, קורה, רוקד, שר, כאילו יש שם התנועה, כאילו יש שם משהו. זה בסך הכל עוד דומם ועוד דומם ועוד דומם ועוד דומם, שהתקבצו ביחד מאוד מאוד מהר. פחות או יותר מה שקורה בתהליך הזה. החץ הראשון הייתה תחושה, אם היינו יכולים לעצור שם, העצירה היא הכרחית, לפחות בהתחלה, וההתחלה היא ארוכה. לעצור ולשלוף אותו. החיים היו נראים אחרת. מה זה לשלוף אותו? לא בכך שנוכל להפסיק את הכאב. הכאב הוא בלתי נמנע. מעצם זה שאנחנו, מה? יש פה גוף, בגוף, עם גוף, איך שתרצו. לא ניכנס לקוסמולוגיה הזאת בכלל. אבל יש פה משהו חי. יש פה ייצור אורגני שנולד, גדל בצורה מופלאה. אף אחד מאיתנו לא שלט על שום דבר בתהליך הגדילה הזאת. וגם מתי שהוא יחלה, יתפוגג. ומעצם זה, בגוף הזה, יש חוויה של כאב. לפעמים. אותו דבר עם הלב. בעצם זה שיש לנו לב שמרגיש, שפועם, שחי. מתי שהוא יישבר, מתי שהוא ייפגע. אוקיי. זה גם חץ. המקום הזה שאנחנו יכולים לעשות את ההפרדה, לראות איך הדבר מופיע כממש תופעה בעולם התופעות. אפילו להסתכל על זה בסקרנות קצת, בעניין קצת, ולהפריד בין החוויה הפיזית ובין אני שלי, Oh my God, זה מה שהולך לקרות, וכו' וכו' וכו'. זה מקום שיכול להביא ריפוי. לאותו רגע, אני לא מדברת כאן על ריפוי כוללני של מה שנקרא המחלה. אנחנו אמרנו את זה בהתחלה, אנחנו לא עסוקים בלהבטיח הבטחות, אבל זה בדיוק המקום שעושה את ההבדל בין כאב ובין סבל. וזה ריפוי לא של הכאב, זה ריפוי של הסבל. בדיוק הייתה המטרה והכוונה של הבודה, להביא מרפא לסבל האנושי. זה עבד בשבילו, זה עבד בשביל עוד הרבה אנשים שעמדו מול התמונה הבודיסטית הזאת, והסתכלו עליה והסתכלו עליה והסתכלו עליה והסתכלו עליה עד שמשהו קרה. וההתבוננות הזאת אגב, זאת המדיטציה. אנחנו יכולים לשבת ובסשן שלם של מדיטציה וכאילו נדמה לנו ששום דבר טוב לא קורה שם. למי זה נדמה? למיין שהוא יודע משהו מאוד מאוד חלקי. הוא שופט, הוא מעריך, הוא מקטלג, הוא כבר מוציא לפועל. כן? ובפועל קורים דברים מאוד עמוקים מתחת להכרה שלנו. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים את זה. ואז אנחנו אומרים, טוב, יאללה, אני זז משם. אין שום דבר בתמונה הזאת. אני זז. זה לא בשבילי. הם סתם עובדים עליי, הם מספרים לי על דולפינים. מתוסף 16. אין שם כלום. שם אוסף של בלגן, בלגן, בלגן. מה אני צריך את זה? אני יושב גם ככה, גם ככה כואב לי, גם ככה קשה לי. מה אני צריך עוד לעצום עיניים ולהרגיש את הגב, ולהרגיש את הצוואר, ובשביל מה זה טוב, ומה זה כל העניין הזה? אז כל העניין הזה, זה כדי חלק, חלק, לא כל. חלק גדול ממה שקורה בעניין הזה, זה שינוי של נקודת המבט. אבל כל העניין הזה, כן, נועד בשביל להביא ריפוי לבעיה של הסבל האנושי. והריפוי מתחיל, או יכול להתחיל כאן, בהפרדה הזאת. תחושה, אני עם התחושה. תחושה של נימול ברגל, החץ השני יכול להיות, הרגל נרדמה לי. זה כבר אינטרפטציה. כן? הרי הרגל באמת לא הלכה לישון, נכון? לפחות אצל רובכם. לא ראיתי עוד רגל שלובשת פיג'מה והולכת לישון. כינוי, אוקיי? אז אנחנו אומרים, הרגל נרדמה. החץ השלישי פחד יכול להיות. אוי אוי אוי, זה לא טוב, זה לא מתאים לי, מדיטציה זה לא בשבילי, אולי כדאי לי לזוז, אולי כדאי. חץ הרביעי יכול להיות אכזבה מעצמנו. למה כולם יושבים כמו שצריך ורק אני לא מסוגלת או לא מסוגל? למה כולם שוכבים ואני יושב? למה כולם יושבים ואני שוכב? זה יכול להיות כזה מין. וכולי וכולי וכולי. אם אנחנו מסוגלים לעשות את העצירה הזאת ולהישאר בנקודת המפגש, על ההתחלה, רק עם החוויה של התחושה, רק עם זה, בסקרנות, בעניין, לא מתוך איזשהו עינוי עצמי. אנחנו לא רוצים לשלוח פה אף אחד לסבול עוד יותר מהכאב שלו. זאת לא הכוונה בכלל. אבל זה יותר כמו שתרגלנו קודם, להתבונן על, לראות מה באמת קורה שם, מה באמת קורה שם, מה באמת קורה שם. והרבה פעמים אתם תופתעו שמה שנדמה לכם תחושה קבועה, יציבה, לאורך זמן, שהולכת להישאר שם במקרה שלכם לנצח, משתנה, 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 יש בה שינויים, יש בה תנודות, היא מתחלפת, תחושה של דקירה, מתחלפת בחום, מתחלפת בכל מיני, כן? בטח, אתם יודעים לספר את זה מצוין. שווה לעקוב אחרי זה. עצם זה שאנחנו מסוגלים לעקוב אחרי זה, זה כמו לשים מקל בגלגל של האוטומט. בגלגל של ה-24 פריימים בשנייה, שהופך אותנו לאוטומטים ומיד לתגובתיים. עולה כאב, מיד עולה פחד. אפילו המילה כאב היא כבר אינטרפטציה של תחושה. ויש לנו יכולת לעשות משהו אחר שם, ברגע שאנחנו מסכימים לבדוק את זה. ואז יכול להיות שגם נחווה את זה. ואז שנחווה את זה אנחנו יכולים, עצם ההתבוננות כבר עושה את ההפרדה, ומשהו אחר מתחיל לקרות. ואז אנחנו כבר לא נזוז ונהיה ריאקטיביים בגלל כל תחושה לא נעימה שקורית לנו, בין אם בגוף ובין אם בתודעה. יהיה לנו הרבה יותר דרגות חופש מאשר יש לנו כשאנחנו על הטייס האוטומטי. יש סיפור שיכול להיות שסטיבן אפילו סיפר לי אותו, אני לא זוכרת. מישהו סיפר לי אותו על רבי, זה בטח סביר שזה סטיבן. אבל זה רבי אחד שהיו מגיעים אליו אנשים חולים, והיו מספרים לו על הבעיות שלהם ועל הצרות שלהם ועל המחלות שלהם. הוא היה יושב ורק מלטף את הזקן שלו. וחלק מהם היו נרפאים. היה יושב, מקשיב, מלטף את הזקן שלו, וחלק היו נרפאים. וכששאלו אותו, רבי, מה אתה עושה? איך אתה מצליח לעזור לכל כך הרבה אנשים? מה אתה עושה? מה הקסם? מה הסוד שלך? הוא אמר, אני פשוט מלטף את הזקן שלי. אבל מה שהוא באמת עשה, זה להתבונן. זה להקשיב, להקשיב באמת, להקשיב באמת. להקשיב עם כל כולו. מתי הפעם האחרונה שהקשבנו באמת למישהו? מתי הפעם האחרונה שהקשבנו באמת לעצמנו? לגוף שלנו. הקשבה לא אומרת לרוץ לעשות את מה שהוא נדמה לנו שהוא מבקש. הקשבה אומרת רק להקשיב, תרי, יחף, רענן. כאילו זאת הפעם הראשונה שנתקלנו בתופעת טבע הזאת, התחושה הזאת, בלי כל החיצים האחרים, בלי כל הפחד, החרדה, הסיפורים, הדרמות, ההיסטוריה, הזיכרון שנכנס ודופק לנו על הדלת ואומר, הנה, הנה, הגעתי כדי לספר לך מה הולך לקרות שוב פעם. בלי כל אלה, נטו. איך יכולה החוויה שלנו להשתנות בנטו הזה? כמה יכולה להשתנות? אז אני רוצה ככה, אולי את החלק הזה לסיים, בזה שאני אולי הציע איזשהו דימוי זה מחזיר אותי לתחילת השיחה, בכלל התיאור הזה של להתמודד עם כאב. אנחנו מתמודדים עם סרטן, אנחנו מתמודדים עם מחלה, אנחנו מתמודדים עם משהו שנחת עליהם. ובמקום התמודדות עם, להיות בתוך, להרשות לעצמנו להינמס אל תוך, ואם זה חם חם חם, אז להיות הקוביית שוקולד הזאת, שנמסה על גבי המחבת. אם יש את הכאב שמגיע, הוא יכול להיות בצורה של כאב פיזי בגוף, הוא יכול להיות בצורה של כאב נפשי. לתת לעצמנו כמו הרבי הזה באמת באמת לפגוש את הדבר, באמת באמת להתקרב אליו, קרוב 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 ליצור הזה, שגם לו, אגב, יש זכות קיום, לא רק לנו. ואם הוא פה, הכאב, כן כן, הכאב, זה אומר שיש לו זכות קיום. ולפעמים, אתם יודעים, הוא נורא מתלהב. כאילו, במקום, אנחנו יוצאים רגע מהוויו שרואה אותו כאויב. אנחנו יודעים שהרבה פעמים כאב מטריע על משהו פחות תקין. אפשר להתייחס אליו קצת כמו אל הכלבלב הזה, לברדור. אתם יודעים שהוא מתנפל עליכם בהתלהבות שאתם חוזרים הביתה והוא לא עוזב. הוא מלקק אתכם, מושך אתכם. הוא רוצה להגיד משהו. הוא שם, הוא מלא התלהבות, הוא מלא חיים. יש גם את האספקט הזה בתוך הכאב. ואני נותנת את הדימוי הזה בכוונה, כדי לעזור לנו לצאת מהוויו של האויבים. קצת לסרב להיות אויב של הכאב. כשאנחנו מוצאים את עצמנו במקום הזה, שמסרב להיות אויב, למקום הרבה פחות בטוח יכול להיות, מאשר הוויו המקובע של כך וכך הם פני הדברים. הקרקע אולי יותר שייקי, יותר רועדת כאן. אנחנו כבר בתחום של הלא נודע, הלא ידוע. ואולי נסכים להמשיך לעמוד שמה, עוד רגע ועוד רגע מול התמונה הזאת שלא מתבהרת לנו. יכול להיות שהיא מתבהרת בקצב שלה. אבל ההסכמה שלנו, ההסכמה של הלב, לשנות את נקודת המבט היא מאוד חשובה כאן. אז תודה על ההקשבה. הייתי ככה פותחת את הזמן הזה עכשיו לשיתופים, שאלות, אם יש לכם בנושא הזה נושאים אחרים שקשורים למה שאנחנו עושים כאן. כל דבר שעולה או רוצה להיאמר בתחום הזה בשביל הבהרה, אז תרגישו חופשי. יכול להיות שבקבוצה של ישראלים, אחרי יום שלם של תרגול, לא תהיה אף שאלה. תזכרו שאתם, מי שאומר או מי ששואל, עושה את זה גם בשביל אלה שפחות מתאים להם לדבר בקבוצה.
לי יש.
אוקיי.
להיות קשוב לנשימה ולא להפריע לה. אז אני שמה לב שכשאני קשובה, אני מיד מכתיבה. אני כבר לא יכולה לתת לה לעשות מה שהיא רוצה. ובעצם אני יכולה רק כשאני כבר לא קשובה, שהמים זה יקח. אז איך אפשר להיות קשוב לה ו...
בדיוק ככה, כמו שאת עושה. ובהתחלה זה מאתגר, כי הרבה פעמים, מה שאת מתארת הרבה פעמים קורה בהתחלה. אנחנו רוצים לתת לנשימה להיות טבעית, אבל בעצם ההתבוננות שלנו כבר משנה אותה, נכון? זה מה שאת שואלת. אין עם זה שום בעיה. זאת אומרת, פשוט לראות את זה גם כן כעוד תופעה שקורית, ועד כמה שאפשר, כן, לזכור את האפשרות העדינה יותר של רק להתבונן, ומעצמו התהליך ייקח. מכירים את המשפט הזה, חכם השביל מן ההולך בו. זה לא כל כך שאנחנו צריכים לעשות הכל. לא כל העול על הכתפיים שלנו, זה החדשות הטובות. אבל מה שעל הכתפיים שלנו, או בידיים שלנו יותר נכון, זה זה שאנחנו שמים את עצמנו שם. אנחנו עם ההתכוונות, אנחנו עם השתדלות. ולאט, לאט, לאט, התודעה נהיית יותר ויותר מעודנת. ואז יותר מתאפשר המרחק הזה, שהוא הרבה יותר עדין, כן? בין להסתכל על הדבר ולא לשנות אותו, בלי שהוא ישתנה. כן? זה קורה מעצמו כשאנחנו פשוט ממשיכים להתבונן. כן, כמו מול אותה תמונה. אז נכון עכשיו את פשוט רואה את הדפוס הזה, שאין איתו שום בעיה, הוא גם קורה מעצמו, זה לא שאת עושה אותו בכוונה, או אין פה עניין כזה של... גם בכלל במדיטציה אין הצלחה או כישלון. לא יודעת אם אמרו לכם את זה פעם. זה לא שהמדיטציה נכשלה או המדיטציה הצליחה, אנחנו פשוט פוגשים את מה שיש. והנה, מה שאת מתארת זה פגישה של מה שיש, איזה יופי. זה עיקר הערך שלה, לראות משהו שקורה, איך הוא קורה, איך הוא נעשה. תודה.
דיברת על המדיטציה לראות מה שקורה, אולי שלפעמים זה מדיטציה נמצאת למחשבה. את אותה המחשבות שלי, אני לא עושה מדיטציה, כי אני עוד גם במדיטציה.
בוודאי. לא, הרי במדיטציה אנחנו לא ממציאות כלום. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק. אנחנו, זה כמו שמישהו נוסע לטיול במקום נורא רחוק ונורא אקזוטי, ואז מה אנחנו מגלים בדרך כלל? אנחנו לוקחים, לקחנו את עצמנו איתנו לכל מקום. אופס. לא תמיד זה good news. אז אותו דבר בדיוק קורה במדיטציה. ושמה, הרי מה זה מדיטציה? זאת מילה קצת מלאכותית, זה לא שאנחנו עושים משהו, אנחנו בסך הכל פוגשים את החיים שלנו, אנחנו פוגשים את החיים, זה מה שקורה. אז מה שקורה מחוץ לכותלי המדיטציה קורה בסבירות גבוהה הרבה פעמים, גם בתוכו. אבל מה ההבדל? יש פה הבדל גדול. היכולת שלך לדעת את זה, היכולת שלך להתבונן על זה, יותר ויותר מתפתחת, ואז את יכולה לראות כל מיני תהליכים בתוך זה. את יכולה לראות איך זה מתחיל, כמה זמן זה ממשיך, למה זה מתחלף, מאיפה זה מגיע. כשאת יכולה להסתכל בשקט על הרעש, כל החוויה משתנה. והמחשבות הן לא בעיה. אין שום בעיה לחשוב, אגב. זאת אומרת, אתם יודעים. אם אני אגיד לכם, יש עם זה בעיה קשה, ובבקשה אל תחשבו יותר. זה חלק פשוט טבעי, זה מה שהמיינד עושה. המיינד, זה התפקיד שלו, זה בסדר גמור.
אבל אלה החצים שדיברת
עליהם. או, המחשבה, עם המחשבה עצמה אין שום בעיה. עם מה יש בעיה? איפה הבעיה? הפרשנות, היחס, האופן שזה מתנה אותנו. אנחנו מאמינים לה. אם אנחנו יכולים לראות מחשבה כמחשבה, וואו, עשינו דבר נורא גדול בשביל עצמנו. אפילו לרגע, לראות את המחשבה הזאת עוברת לנו בראש, אני חייבת לנסוע מחר לתל אביב. זאת מחשבה. לפעמים יש לה כל כך הרבה אנרגיה, שמיד אנחנו קונים אותה כאמת. אם אנחנו רגע יכולים לעשות רוורס, לעצור, ולהסתכל עליה, זה לא שלא ניסע מחר לתל אביב, זה לא משנה אם ניסע או לא ניסע, אבל הרווחנו פה כמה דרגות חופש. אנחנו כבר לא באוטומט של משהו עלה, טק אנחנו רוצים, משהו עלה, טק אנחנו מפחדים, משהו עלה, טק אנחנו שופטים. ככה נולד הסבל. זה ענה? לא, לא. כן.
במה תלויה יכולת להגיע למצב הזה, לראות ככה את הדברים בבטק, בשעות הישיבה, או בכלל אם זה אפשרי, איך מתאים?
בודה אמר על זה, אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אותך. אוקיי. אז האמת, עזבו את הבודה, אם זה לא היה אפשרי, לא היינו תורכים לשבת פה ולספר לכם את זה, ולבזבז את זמנכם היקר וכו'. זה עוד איך אפשרי. זה תלוי בכמה דברים. כן? לפעמים מתייחסים לזה בצורה הכי פשוטה. אמר פעם אחד המורים, שינזן יאנג, אמר, It's a numbers game. כאילו, זה עניין של מספרים. ככל שתשבו יותר, ככה יש יותר סיכוי שזה יקרה. זאת תפיסה שיש אותה בזן. הרבה. זאת אומרת מה? אנחנו, זה כמו להסתכל בתמונה הזאת, כן? ככל שנשקיע יותר זמן ומאמץ וסבלנות ואנרגיה, יש יותר סיכוי שנראה. מאשר אם נחלוף כל יום על פני התמונה לרגע אחד קצר, לא ראינו כלום. Next. אז מהבחינה הזאת כן. תרגול, ותק, כל הדברים האלה. מבחינות אחרות, זה משהו שהוא מין חמקמה כזה, והוא לא תמיד מציית לחוקים. וזה גם הרבה פעמים לטובתנו. זאת אומרת, בטח אתם מכירים את החוויה הזאת של סתם ככה לשבת מול הטבע או מול שקיעה, או אתם יודעים, זה אפילו יכול לקרוא בפקק באיילון. זה לא חייב להיות בתוך פריים מסוים. פתאום הבנו משהו, פתאום ראינו משהו. נקרא אינסייט, תובנה. רק הבעיה היא שאנחנו באמצע פקק באיילון, אנחנו מיד בדבר הבא, והדבר הזה נשכח מאיתנו. וכשאנחנו בתוך תרגול של עצירה ותשומת לב והתבוננות, יש הרבה יותר סיכוי שזה ייתן פירות יותר ויותר מתוקים, יותר ויותר לעומק. שזה לא יחלוף לנו, בתור עוד איזו חוויה מעניינת שכבר מי זוכר אותה חצי שעה אחר כך.
אז כן. כרגע שקנית את היכולת
זה נשאר? זה לא באמת אובייקט. זאת יכולת. זה משהו שמתפתח. לפעמים הוא הולך שני צעדים קדימה, צעד אחורה. לפעמים זה תלוי בנסיבות החיים שלנו. יש דברים שתומכים בזה. לאט לאט, הנסיבות חיים שלנו גם מתחילות להיות יותר רזוננס, ברכה לי מילה, בתואם בדיוק עם החוויות הפנימיות, והן מתחילות לתמוך שתי אלה, זו בזו. אז כן, אז זה לא שאנחנו צריכים להגיע לאיזה state of mind, אני רוצה ככה מההתחלה לתקן את הרושם הזה אם הוא נוצר. זה לא שיש איזה מקום שאנחנו צריכים להגיע אליו, ועד שלא הגענו אליו אנחנו בהקבצה ג' וכשהגענו אליו אז הנה, יצא לנו מה שרצינו מהסוף שבוע הזה. זה הרבה יותר מעניין מזה, מאשר עוד הישג רוחני, כן, עכשיו. זה נוסף לרשימת ההישגים שלנו. זה לא זה, זה יותר רחב, גדול, עמוק מזה. כן? הסקרנות, העניין, החקירה, הגילוי, הם בלתי נדלים. הם לא נגמרים אף פעם. ושינוי של נקודת המבט יכול להתגלות כאהבה. זה הצד השני של הפרספקטיבה. כן. אנחנו משתדלים בכל הכוח לא לפזר הבטחות, ועדיין להחזיק את המקל מהקצה השני שלו ולהגיד, כדאי, 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 כדאי. תודה. אז יש שאלה אחרונה? אם כן, אז תשאל. כל הבאי שני. מחר יהיו לנו עוד הזדמנויות, הרבה הזדמנויות לשאלות ובירורים בקבוצות הקטנות. יהיו שתי קבוצות קטנות מחר במהלך היום. אז ככה, אם השאלה עוד לא התבשלה, עוד לא התגבשה, או אם אתם לא מתאים לכם להביא אותה בקבוצה הגדולה, אז תזכרו שזה גם אופציה. בואו נשב רגע אחד אחרון, יחד.